חיות בר, בני אדם וסביבה אורבנית. פינה בשיתוף רשות הטבע והגנים. לעיר מודיעין יש סלבריטי. לא, לא סלבריטי מהסוג הזה. אני לא מדבר על חנן סביון, היוצר של אספור ומחילה, ואפילו לא על אבי גבאי או שר התיירות יריב לוין, שגרים כולם במודיעין. לסלבריטי האמיתית של מודיעין קוראים רותי, והיא צבועה. דהיינו, נקבת צבוע. מה? מה אתם אומרים? צבועה היא לא סלבריטי אמיתית? כנסו לגוגל, חפשו רותי מודיעין. כל העמוד הראשון של גוגל מלא בכתבות עליה, כולל כתבות טלוויזיה בכל הערוצים הגדולים. תמונה שלה, שצילם צלם מקומי בשם אריאל פילדס, זכתה בציון לשבח בתחרות צילומי טבע נחשבת ומופיעה במוזיאון הטבע בלונדון. יותר מזה, יש לרותי עמוד פייסבוק עם למעלה מ-3,000 לייקים ועשרות תגובות מפרגנות על כל פוסט. אם רותי היא לא סלבריטי, אני לא יודע מה זה סלבריטי. כמו כל הצבועים, רותי היא בגודל של כלב גדול, יש לה פסים כהים על הפרווה ורעמת שיער בולטת על העורף. שלא, כמו כל הצבועים, רותי גרה בעיר. היא מסתובבת ברחובותיה של מודיעין כבר קרוב לשלוש שנים. וזו בדיוק הבעיה. הנוכחות של רותי מפלגת את מודיעין לשני מחנות. מהצד האחד יש את התושבים שמפחדים ממנה ורוצים להרחיק אותה מהעיר. אם תצפו בסרטונים של רותי ביוטיוב, אפשר להבין אותם. מדובר בחיית פרא, עם שיניים גדולות ומאיימות, בהחלט לא משהו שנראה כמו כלב חמוד. אם אני אבא לילד קטן, ואנחנו בגן שעשועים, ורותי קופצת פתאום מהשיחים, אתם יכולים להיות בטוחים שאני אלחץ בטירוף. ככה זה. מהצד השני, יש את התושבים שמחבבים את רותי, ורואים בנוכחות שלה מעין סמל לדו-קיום בין אדם וטבע. הם טוענים, וגם כן, בצדק, שצבועים לא מסוכנים לבני אדם. הם אוכלים בעיקר בגרים. אחד מהם כתב כך בעמוד הפייסבוק של רותי. ציטוט, הבעיה היא התושבים ההיסטריים שמפחדים ממנה במקום מהשכנים האנושיים שהרבה יותר מסוכנים. גולשת אחרת כתבה, ציטוט, די לבורות, להיסטריה ולחרוש את השמועות הזדוניות שהדביקו לצבועה האומללה. סוף ציטוט. אני, באופן אישי, יש לי לב רך. אני אוהב בעלי חיים, וכשהתיישבתי לשיחה עם אורי נווה, סגן מנהל חטיבת המדע ברשות הטבע והגנים, הייתי בטוח שגם הוא, בתור חובב טבע מושבע, יסכים איתי ועם התושבים שטוענים שצריך לתת לה להמשיך ולהסתובב בעיר ללא הפרעה. אבל כאן באה ההפתעה הגדולה. אורי מצדד דווקא עם התושבים שקוראים להרחיק את רותי מהעיר, אם כי מסיבות אחרות לגמרי.
חיות בר ומחקרים שנעשו על זה מראים שכשהם חיות בעיר, המצב הבריאותי שלהם הוא ירוד יותר, השרידות שלהם, גם של הפרטים הבוגרים וגם של צאצאים יותר נמוכה, הם נדרסים, הם מתחשמלים, הם סובלים מתקיפות של אנשים שלפעמים לא מבינים או מכלבים שתוקפים אותם. זאת אומרת שהסביבה העירונית היא לא סביבה בריאה לחיות בר.
עצם העובדה שמישהו מרשות הטבע והגנים, גוף שכל חבריו בהגדרה אוהבים בעלי חיים ודואגים להם ולסביבה, לא מתייצב אוטומטית לטובתה של רותי הצבועה, זה סימן בדוק שהנושא של נוכחות חיות הבר בערים שלנו הוא נושא הרבה יותר מורכב ומסובך מאשר חלוקה נאיבית לכאלה שאוהבים בעלי חיים וכאלה שלא. למעשה, אפילו המציאות במודיעין עצמה מוכיחה את דבריו של אורי. פרט לרותי, היו עוד 4 צבועים שהסתובבו בעיר ובשטחים הצמודים לה בשנים האחרונות, אבל למרבה הצער, 3 מהם כבר נדרסו למוות. בשנים האחרונות, נושא הנוכחות של חיות בר בערים עולה פעם אחר פעם לכותרות. בחיפה יש עשרות, אולי מאות חזירי בר ענקיים שהופכים פחי אשפה והורסים חצרות. בבית שען יש תנים מייללים מתחת לבתים, בערד מסתובבים מדי פעם זאבים, והרשימה עוד ארוכה. התופעה של חיות בר שמסתובבות באזורים אורבניים הולכת ומחמירה משנה לשנה, ולא במקרה. ההתרחבות וההתפשטות של האזורים העירוניים באה במקרים רבים על חשבון אזורי המחיה הטבעיים של חיות הבר מחד, ומאידך החיות מוצאות כמויות אדירות של מזון זמין ברחובות הערים שלנו.
במקרה של חזירי הבר, למשל, זאת תופעה שאנחנו רואים בכל העולם, זה קורה בברצלונה, זה קורה בברלין, זה קורה בערים מאוד גדולות בעולם. ושוב, השינוי שמתרחש בהתנהגות שלהם נובע בעיקר בזה שהם לא רואים בנו יותר איום. כי אם למשל נקשור את העובדה שחזירי בר שחיים בעיר מוצאים את רוב מקורות המזון שלהם בתוך פחי האשפה שלנו, או בפינות האכלה של חתולים וכן הלאה, אז הקישור שלנו כטורף מאיים מול הקישור שלנו כאיזשהו יצור שבסביבתו יש מזון זמין, הוא מייצר איזשהו שינוי התנהגותי בתפיסה של החזיר אותנו כבני אדם, ולכן הם פחות בורחים למשל.
פחות בורחים? לפני שנה ישבתי ברכב שלי, עומד ברמזור בצומת מרכזית מאוד בחיפה, עם אלפי אנשים ועשרות מכוניות מכל הכיוונים, ופתאום עברה ממש מטר מהרכב שלי משפחה של חזירי בר. אמא ושלושה גורים. האמא הייתה גדולה כמו אופנוע ממוצע, והגורים לא הרבה יותר קטנים ממנה. לא רק שארבעת הטנקים הקטנים האלה לא ברחו משום דבר, הם חצו את הצומת בנונשלנטיות מוחלטת. עוד רגע הם היו מזמינים מנה מפלאפל הסקנים עם אקסטרה טחינה וקצת חריף. גם רותי לא ממש מפחדת. אחד התושבים שהתראיין לכתבת טלוויזיה סיפר איך היא נכנסה אליו הביתה יום אחד כשהכין ארוחת ערב. שאלתי את אורי אם יש לנו סיבה לפחד מבעלי החיים האלה.
צבוע, ושוב, בגלל הביולוגיה שאנחנו מכירים, לא אוכל טרף חי. לצבועים בכלל אין אינסטינקט תקיפה. אם תסתכלו, ולצערים מפורסמים היום הרבה סרטונים ברשת, על תקיפות של כלבים, של צבועים, רואים שהצבוע מאוד פסיבי. הוא רוצה ללכת מהאירוע הזה הכי רחוק שניתן. אם לא תהיה לו ברירה, אז הוא ינשך בתגובה לנשיכה מהכלב. בני אדם שתוקפים אותו לא מגיב, צערי, שוב, אני לא רוצה להכווין את השומעים לסרטים איומים ונוראים, אבל כשאנשים תוקפים צבוע, הוא לא עושה שום דבר. מצד שני, חזירה עם גורים צעירים, בהחלט יכולה גם בן אדם בוגר לראות בו איום על הגורים שלה, בהנחה שהיא נתקלת בסיטואציה שהיא לדעתה, בשיקול הדעת שלה, לא ניתנת לפתרון אלא בתגובה של תקיפה.
אז הנוכחות של חיות בר בערים שלנו לא טובה. לא לנו, אם יתרה מזלנו להפחיד או להלחיץ את בעל החיים, ובעיקר לא טובה לחיות עצמן, שעומדות בפני מגוון של איומים שהן לא מסוגלות להתמודד עמן, כמו דריסה או התחשמלות. כפי שציין אורי, הבעיה הזו הולכת ומחריפה בכל שנה בכל העולם, עם התפשטות הערים וצמצום מרחבי המחיה של בעלי החיים. כמו במקרה של מודיעין, עיר חדשה יחסית, שהוקמה באזורים שבהם נהגו חיות בר רבות להסתובב ללא חשש. אז מה אפשר לעשות? איך פותרים את הבעיה הזו? אז בוא נדבר באמת על הפתרונות. למשל, בוא נציג לך שורה של פתרונות, ואתה תגיד לי מה היתרונות והחסרונות של כל אחד. אז אולי אנחנו כן צריכים, למשל, לנקוט בשיטה שהציעו אותה, דילול יזום, נצוד אותם, נרעיל אותם. זה פתרון?
לעניין הרעלה, אנחנו ברשות חושבים שהרעלה זה תהליך לא נכון בטיפול בבעלי חיים, כי הרעלה היא לא סלקטיבית. החזיר ימות, יאכל אותו בעל חיים, ויורעל גם כן, יוכלו אותו עופות דורסים וכן הלאה, ולכן הרעלה ובכלל שימושים בחומרים מסוג קטלני כזה, הם שימושים לא נכונים בסביבה הטבעית, או בסביבה שאנחנו רוצים לשמור, גם הכלבים שלנו יכולים לאכול את הרעל הזה שאנחנו הולכים לטייל איתם.
זה גם נשמע כמו באמת צער בעלי חיים, זאת אומרת, זה דרך נוראית למות גם.
מצד שני צריך לזכור שהפיצוי שהבעלי חיים האלה עושים ברבייה, ואני מדבר פה במיוחד על חזירים, הוא אקספוננציאלי. אנחנו לא תופסים את זה, אבל דור של חזירים הוא תהליך שנמשך בערך שנה, ובסופו, אם הנקבה ממליטה בערך 12 גורים, והנקבות מתוך הגורים האלה יכולות להגיע לבגרות לשלב רביעה בתוך 3 חודשים, ושוב להעמיד 12 גורים, ונניח שאנחנו עושים איזשהו חישוב סטטיסטי, הגידול באוכלוסייה בעקבות שינוי בדילול כזה, הוא מתקן את עצמו במה שנקרא כהרף עין.
אז הנה עוד פתרון שעלה כחלק מהתחקיר שלי. נדלל אותם ברמת, למשל, עיקור כזה או אחר. נלכוד את בעלי החיים, נעקר אותם ונשחרר אותם, כמו שאנחנו עושים לחתולים, למשל.
לצערי, הפתרון הזה הוא ממש בתחילת דרכו, בחיתולים שלו. צריך לזכור שחזיר, ואנחנו שוב פעם מדברים פה על טיפול רק בנקבות, אז נשים רגע בצד חזיר זכר ששוקל רבע טון, ונסתכל על הנקבה ששוקלת 100 קילו, היא לא תבוא בהתנדבות כדי שנעקר אותה, ולכן אנחנו צריכים ללכוד אותה קודם כל, להעביר לה את החומר שמדכא את הורמוני הרבייה שלה בצורה של זריקה, כי אין דרך אחרת לתת את זה באוכל כרגע. שוב, המחקר פה הוא בתחילת דרכו, כנראה שבעיר זה פתרון סביר וצריך להשקיע בו הרבה אנרגיה גם במופ, אבל גם באולי ניסיונות יותר אקטיביים לעשות את זה. אגב, החומר שפעיל היום צריך מאוד מסוכן, זאת אומרת, אם אתה כאדם במהלך התהליך הזה תדקר מהמזרק, אתה עלול לאבד את אותם הורמונים כמו החזירה. ולכן, כל התהליך הזה צריך להתרחש בצורה אינטליגנטית, אבל כנראה שהעתיד ילך לשם, כי בקרה על רבייה בתוך אוכלוסיות של בעלי חיים, בתוך אזור שאי אפשר לראות בו, צריך להיות בדרך של מניעת רבייה.
אז אתה אומר, זה פתרון שהוא פתרון טוב, אם היו לנו את הכלים כרגע ליישם אותו בצורה פרקטית בשטח.
לגמרי.
אז ירי, הרעלה ועיקור הם לא פתרונות מספקים. חלקם לא מעשיים, חלקם לא מוסריים, וחלקם פשוט עוד לא זמינים לנו מבחינה מעשית. פתרון אחר, להפחיד את בעלי החיים באמצעות קולות נפץ, סירנות וכדומה, אפשרי, אבל גם היעילות שלו מן הסתם הולכת ופוחתת עם הזמן. אבל ישנה עוד אפשרות, והיא ללכוד את בעלי החיים, להכניס אותם למסעית, לקחת אותם רחוק רחוק מהעיר ולשחרר אותם בחזרה אל הטבע. על פניו, רעיון מעולה שמחזיר על כנה את ההפרדה הרצויה בין בני האדם וחיות הבר מבלי לפגוע בחיות. ואכן, זה גם היה הפתרון שנבחר במקרה של רותי, הצבועה ממודיעין. פקחים של רשות שמורות הטבע והגנים לחדו אותה, הצמידו לה משדר למעקב ושחררו אותה לטבע במרחק של כמה עשרות קילומטרים מהעיר. אבל גם כאן, שוב, אורי מצנן את ההתלהבות שלנו עם דלי של מים קרים.
אז פה צריך לזכור שני דברים. אחד, בעלי חיים הם יצורים שחיים בתוך איזושהי נישה שמאפשרת להם התפתחות בתוך המערכת האקולוגית, וזה אומר שאם נישה שהתאימה לרותי הייתה באזור של מודיעין, נישה שתתאים לה במקום אחר, מן הסתם אולי מאוכלסת על ידי צבוע או צבועה אחרים. ואז כשנשים את רותי, נדפוק בדלת, אלן, זאת השכנה החדשה, רותי, תכירו, לא בטוח שההיכרות הזאת תיגמר טוב לאיזשהו צד מהצדדים, או שהצבוע המקומי יגרש אותה, או שהיא תגרש את הצבוע המקומי, ואחד מהם
יחזור חזרה לאותו מקום שניסינו להבריח אותו.
או ממנו. שימות ברעב מחוסר יכולת למצוא מזון, וחיפוש בשוטטות לנסות למצוא איזושהי נישה אחרת.
כנראה שגם האזור שאליו העבירו הפקחים את רותי כבר היה מאוכלס בצבוע אחר שגירש אותה, כיוון שמספר שבועות לאחר שהוא חכה מהעיר, רותי שבה הביתה. שוב לחדו אותה הפקחים, שוב הרחיק אותה מהעיר, ושוב רותי חזרה למודיעין. הוויכוח בין התושבים לבין עצמם בשאלה מה עושים עם הצבוע העקשנית הלך והתעצם, ואפילו בית המשפט נדרש להתערב בסוגיה הזו בשלב מסוים. אבל כפי שמסביר לנו אורי, שליווה מקרוב את סיפורה של רותי, במקרה הזה, בית המשפט הוא לא תשובה ולא פתרון. הדרך הנכונה להשבת הסדר הטבעי על כנו והרחקת חיות הבר מהערים לטווח הארוך, הוא לא הרג, לא צייד, לא רעל ולא פסק דין. הרשויות המקומיות, אומר אורי, צריכות להתגייס למען המטרה ולפעול באופן מסודר ומאורגן כדי לצמצם את המזון הזמין לבעלי חיים ברחובות ולהגביל את הגישה שלהן לתוך העיר עצמה.
אם אני אלך רגע קדימה לתכנון, אז אני הייתי אומר שהתהליכי פינוי פסולת בשכונות וביישובים שמוקמים בגבול שטח פתוח, הם מפתח גורמי משיכה ביחס מאוד רלוונטי לחיות בר, במיוחד לחיות האלה שאנחנו מדברים עליו, שוב, חזירים, תנים וכן הלאה. זאת אומרת, אם תהיה מערכת של פינוי פסולת, שתהיה אינטליגנטית, ותמנע מהחיות האלה את הגישה למזון הזה, זה יעשה חלק מהעבודה. אנחנו עשינו ניסוי בקרמל, לקחנו את כל החניונים בקרמל, שמנו מצלמות בחניון בפרק זמן של כמה לילות, צילמנו את תנועת בעלי החיים בחניון הזה. ואחרי שביצענו את זה, עבודה שעשינו ביחד עם החברה להגנת הטבע, שינינו את מבנה איסוף האשפה בחניון. פעם אחת הייתה הסברה לכל מי שבא לפארק הכרמל על החשיבות הדרמטית באיסוף של הפסולת שלו אחריו, ופעם שנייה התקנו פחים, זה נקרא פח תמון, פח שאגב היום ערים עוברות אליו מסיבות אסתטיות, לא בכך זה לא הצפרדעים האיומות והנוראות האלה שרואים את הפסולת גולשת, זה מין צילינדר שיושב בתוך הקרקע, בתוכו יש סק, המכסה שלו חייבים לפתוח אותו עם היד כדי להשליך לתוכו את הפסולת, ואז הוא נסגר, ואת הדבר הזה מפנים באמצעי פינוי רגילים.
בשכונה שלי בדיוק הפחים.
לגמרי. פח תמון כזה, לא חזיר ולא צבוע ולא שואל, ולא אף בעל חיים אחר יכול לפתוח אותו. ואחרי הפעולה הזאת בדקנו שוב עם מצלמות את ההתנהגות של בעלי חיים באותם חניונים, ויש שינוי ברור מבחינה סטטיסטית בנוכחות של בעלי החיים בחניונים בעקבות השינוי במקורות המזון שנוצרו שם מהאדם.
אז תכנון נכון של פינוי האשפה זה כבר משהו שצריך לשים אליו לב.
כן, גם גידור פתרונות. גידור בחלק מהמקומות, אנחנו כולנו זוכרים יישובים שחיים על קווי עימות כאלה ואחרים, ושם משרד הביטחון משקיע בגדרות מסיבות ביטחוניות. זאת אומרת שאם אנחנו יכולים להשקיע בגדרות מסיבות ביטחוניות, אנחנו גם יכולים להשקיע בגדרות לצמצום של הקונפליקט, או צמצום של האינטראקציה הזו שאנחנו מדברים עליה, וגדר אפקטיבית שיש לה מין סמלה בקרקע, שבה לכם לא יכול לחפור מתחתיה כדי לעבור מתחת, וגדר שמתוחזקת, כי שוב, זה גם מחייב כל הזמן תחזוקה, זה לא עשינו את זה וזה נגמר, גדר יכולה למנוע בחלק מהמקרים את הגישה של החיות האלה לתוך השטח העירוני.
מעניין איך מקבלים התושבים את האופציה הזו, כי אולי באיזשהו מקום אנחנו לא כך רוצים לחיות באזור מוקף גדר. אני יכול לדמיין את חיפה, חלק מהחן של חיפה זה בדיוק הטשטוש הזה בין האזור העירוני לאזור הפתוח לפעמים. אתה לוקח פנייה קטנה ואתה פתאום ביער. גדר, זה קשה לי, קשה אולי לבלוע את הפתרון הזה.
אז לנו בגדרות, שוב, יש שער וידית, ואנחנו יכולים לפתוח את השער, ואמצעי אוטומטי יסגור אותו אחרינו, מה שימנע ממנו להישאר פתוח מרשלנות שלנו, ולאפשר את אותה כניסה. ופתרון כמו גידור, יש מושג שנקרא גם מנה בקר, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל כשרוצים למנוע מפרה לעבור משטח לשטח על כביש, עושים מין
זה פסים בכביש, כן, עם רווח קטן,
כן, שאדם יכול ללכת עליהם, אם הוא לא מחליק, אז אנחנו כן, הם לא, או שער, קרוסלה כזה או אחר, דברים מהסוג הזה. חיפה מדברת כבר היום על גידור בחלק מהמקומות, ובדרך כלל תהליכים כאלה מביאים לשינוי ולמגמה חיובית. להגיד שוב, שיהיה פתרון של 100% בחיפה, או בכל מקום אחר, לא. אבל לקטין את המימד של התופעה למצב נסבל, בהחלט כן.
בחיפה, אומר אורי, כבר אפשר לראות ניצנים של התגייסות של העירייה ושל התושבים לפתרון בעיית החזירים. ואלו חדשות טובות מאוד לחיות הבר, שכן תכנון עירוני נכון והפרדה טובה הם המפתח לדו-קיום נכון יותר של חיות הבר ובני האדם בערים. אז אולי יש תקווה לעתיד טוב יותר, לנו ולחיות. ומה לגבי רותי, אתם שואלים? ובכן, הפתעה. במאי 2019 התפרסמה ברשת תמונה חדשה. רותי, תופתעו לשמוע, היא אימא לשלושה גורים קטנים וחמודים. התושבים במודיעין היו מאושרים לשם הבשורות, ודף הפייסבוק שלה הוצף באיחולים מרגשים. ללידה הבלתי צפויה הייתה עוד השפעה חיובית. רותי, אולי בזכות האינסטינקטים האימאיים שלה, כבר לא נוהגת להסתובב ברחובות מודיעין כפי שנהגה בעבר. סביר להניח שהיא מבינה בחושי האחדים שהסביבה העירונית מסוכנת לגורי הצעירים, ולכן חזרה להתנהג כפי שצבוע אמור להתנהג, והיא מתרחקת מבני האדם. אבל אתם יודעים, רק ליתר ביטחון, אם אתם נוהגים במודיעין בשעות הערב, תפקחו עיניים כדי לא לפגוע בטעות ברותי ובגוריה. ועכשיו נותרה לנו רק שאלה אחת לענות עליה. איפה האבא? תודה רבה לאורי נווה, סגן מנהל חטיבת המדע ברשות הטבע והגנים, ואם אתם רוצים ללמוד עוד על הגנה על חיות הבר ושמירה על בתי הגידול בארץ ישראל, בקרו באתר של רשות הטבע והגנים, parks.co.il.